ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
להזכיר את זכרו של הרב ישעיה, מי שרוצה צלע ותפורים שניתזים בשבעים נצוצות, ועשה הרבה שיעורים במפריד, שמנסים להכיר חלק מהמצוקות של הדברים שלו, והדברים שכולם יחד מציירים איזושהי דמות, או חלק מהדמות להבדלה הזאת, שכולם מתוכנים בו, יבואו לרוחים. ברשותכם, אין לסוג פשוט לצדיקים, דברי המקום עם זכרונם, אני, בדקות הקרובות, אני רוצה להציג איזשהו מהלך ששמעתי פה בעבודה לפני הרבה מאוד שנים, באחד מהשיעורים של יום שישי בבוקר, אחד מהשיעורים במדרש. אני לא בטוח שהזיכרון שלי ימצא את מה שהיה שם, או יחסיר, או יוסיף, אז אני מבקש את הסליחה מראש, אבל זה פחות או יותר יהיה הכיוון הכללי של דברים ששמעתי, ואני אנסה לדאוג זה גם להביא קו אחד שלמדתי ממנו וקיבלנו ואולי גם להביא. השיעור היה בתחילת זמן חורף בפרשת לך לך במדרש התנ"ך. ברשותכם אני קורא את המדרש ואחרי זה אני אגיד עליו כמה מילים. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, כי ילדי רובם, אדם מישראל, תוכל ילדים, אחורה קצת. ילדי רובם, אדם מישראל, מהו שיקבל אליו מלכות שמיים קשור מעליך? רבי ורבונה בשם רבי יהודה ורבי יוסף בשם רבי שמואל אמר, אסור לקבל לו מלכות שמיים קשור מעליך, אלא יעמוד במקום אחד ויחווה עם כל השמיים ואירה ובאירה, ברקת ובזיע, בייחוד השם, ויקרא שמע ישראל השם אלוקים השם אחד, כל אחד ואחד בכוונת הלב, אחר כך ברוך שם כבוד מותו לא נובע. וכשמתחיל האחלה, רצה מעליך רצה עומד, רצה יושב, שכך כתיב בשיתוך ובידך ובתך ובדרך ובשלומך וקומך. אתה מוצא, כל המדקדק על המצוות שכרו מרובה, שכן מצינו באברהם שקדק על המצוות, לפיכך נקרא רוחו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר זרע אברהם אוהבי. אמר רבי שמואל בר נחמן נאמר רבי יונתן, אפילו אירופאי תבשילים שמר בביתו של אברהם אבינו, שנאמר וישמור משמותי, מצוותי וחוקותי ותורתי, וכי תורות רבש, והרכב הנאמר תורה אחת, ויהיה וכתיב תורה אחת במשפט אחד, אלא בתורתי אין בתוקי מצוות שתבדק אברהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מדדק במצוותי, ואתה יושב עם מדדק עובדים עם מזלו, צא מביניהם, לך לך מארצך ומבינותך, ולאומי. המדרש הזה, תוארי מראשי תחומה, מתחלק באופן גס ולא אלגנטי, נוכל להגיד, לשני חלקים. החלק הראשון מדבר על ההלכה של קריאת שמע, ילדינו רבינו, מהו שיקבל לעבוד מלכות שמיים כשהוא מעלה, והתשובה היא תשובה שכל מי שלמד גמרא ברכות, רבים לדבר על זה בהמשך, על חלק מהסוגיה הזאת, יוצרת הבחנה בין פסוק ראשון או בין פסוקים ראשונים לבין ההמשך שבהתחלה חייבים לעמוד ולקבל מלכות שמיים, אחר כך להלך. אבל ההמשך, מיד אחרי זה יש איזשהו קו תפר. אדם רוצה, כל המדקדק על המצוות כמו מרובה, שכן מצינו אברהם שדקדק על המצוות, לפחות נקרא ראש הקדוש ברוך הוא, והוא מתגלגל מעניין לעניין, אז הוא אומר, כיוון שאברהם אבינו דקדק בכל המצוות ופרטי המצוות, הקדוש ברוך הוא אמר, הולך לך מהרצחה ומנותך ומבית לך. הרב אדם מדבר על זה שהמדרש הזה הוא מסוג המדרשים שאנחנו מדברים עליהם היום, במחקר, כן, מדרשי תכתרות, זאת אומרת, הסוג הזה של מדרש שבולט גם במדרשי תנחום, נמצא גם בביקרמה וגם במדרשית רבי וגם בבבי יש, הרבי פלוני פתח פתחה להי, כאשר באיזושהי צורה המשחק נכון מראש, זאת אומרת, לא משנה איפה הדרשן מתחיל, אנחנו יודעים איפה הוא יסיים, כן, זה כמו מי שאמרנו קודם, לא משנה מתי תתחיל את השיעור, ברבע לשבע אתם תסיימו את השיעור, אז אותו דבר כאן, אתם תדמיינו לעצמכם, אבל עזר לנו לדמיין את הדבר הזה, איזשהו שיעור שמתחיל, ואתם מדבר על ההתחלה שלו, והוא מתגלגל מעניין לעניין, ובסופו של יום כולנו יודעים שהמילים שיפתחו, שיסיימו את הדרשה יהיו, זה שאמר הכתוב, וריאציה כזאת או אחרת, זה שאמר הכתוב, לך לך מארצך ומעמדך ומבית אביך. והרב אדרעי גם העלה את ההבחנה בין מדרשים שונים. זאת אומרת, יש לנו מדרשים שמתחילים בפסוק, למשל ויקרא, תמיד מתחיל באיזשהו פסוק, הכל בישעיהו, ביום, בתהילים, הוא מתגלגל מעניין 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 כנודע, עד שבסופו של דבר הוא מגיע לפסוק הראשון של, של הפרשה, או יתר דיוק לפסוק הראשון של הקריאה בתורה, כמו שנהגה במילה בארץ ישראל, ובמדרש תנחומה, או במדרשי תנחומה, או במדרשי גבלים של תנחומה, זה מתחיל באיזושהי שאלה הלכתית. והרמדה היא העלה את, את האפשרות ששומעים כמותה, או ההתלבטות הזאת, היא גם התלבטות שעולה בספרות המחקר, ויש שאלה שיכול להיות שהדבר הזה היה מין דבר לא מתוכנן. זאת אומרת, הרב נכנס לכיתה, אחד התלמידים, אחד היושבים בבית המדרש שואל, הרב יש לי שאלה לשאול בהלכה, הוא שואל איזושהי שאלה בהלכה, והרב צריך עכשיו לנהל במוחו שני מהלכים מקבילים, מהלך אחד הוא לעלות על התשובה ההלכתית ולהגיד דבר דבור על אופניו כדי ללמד הלכה למעשה, ומצד שני, תוך כדי זה הוא כבר מתחיל לתפור בתוך המחשבה שלו, איך אני מתחיל לגלגל מעניין לעניין ומעניין לעניין, עד שבסופו של דבר אני מגיע לפאנצ'ליין שלי, או מגיע לנקודה שהיא החובה שעליי לסיים, בלך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. וכל מי שהתנסה בדרשנות יודע שהדרשה ומנה קדושה קיבלנו מהרמדאר של שיעורים בסוגיות הללו, לגלגל מעניין לעניין ומדבר לדבר, ודבר גדול ודבר קטן וכולי. אבל תחשבו על דרשן שמוטל, כשתוך כדי שהוא עומד בפני ציבור, להתגלגל באלגנטיות מעניין לעניין. דווקא המדרש הזה, ורמזתי לזה, אחר בקשת המחילה, יש פה משהו לא אלגנטי. זאת אומרת, הוא נראה, סליחה שאני מדבר ככה, לא תפור טוב. הוא נראה כמו הדרשנים להבדיל לפני הבדלות, שדורשים על פרשת השבוע, ואז לא יודעים איך לסיים, ואז אומרים מזל טוב לילד הבר מצווה, או ילד שמשתלם את בני שבימה על אמיר, וכל אחד מרגיש שיש להם איזשהו תפר, כי פתח בקהל וסיים בחביל. גם כאן, לכאורה, יש להם איזשהו מהלך שפותח לנו כאן באיזשהו עניין אחד, וסביב העניין הטכני או כמעט הייתי אומר, המקרי של ההליכה מגלגל אותנו באיזושהי צורה עד לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. אפשר היה להגיד את זה אחרת? כן, לכאורה אפשר היה להגיד את זה אחרת. לא, כמובן. כל מי שבא אצל הרב אדר יודע שזה לא מקרי ולא אקראי, וזה הדברים המחושבים מראש. וחשובה לי כאן הנקודה הזאת, כן, הרב אדר מכיר את השאלה שעלתה בספרות המחקר, האם זה דרשה אמיתית, האם זה דרשה מזויפת, דרשה מלאכותית, סליחה, לא מזויפת, האם יש כאן איזה סוג של מהלך, האם זה נאמר בבית מדרש או נאמר בית כנסת, והוא רמז לדברים האלה אגב ירוחו, אבל לעולם הוא לא יספק בתשובות שנמצאות התשובות הטכניות, התשובות המקריות, התשובות שאומרות שאפשר היה להציג את הדברים אחרת, שאין קשר מהותיים בין הדברים, שהדרשן זייף כאן או קיצר תהליכים וקפץ מעניין לעניין רק אם חייב לגמור פרשת שבוע, כמובן לא היינו חלק לא מוצר המילים שלו ולא מעולם המחשבה שלו, ולצורך העניין הוא הביא דברים מהשפת אמת, לא זוכר אם הוא מביא את השפת אמת הזה מהליקוטים, נדמה לי שיש גם רמזים לזה באחת השנים של בספר של שפת אמת, אני גם לא זוכר אם הוא הביא את הספר עצמו או שהוא רק הזכיר את הדבר הזה, אבל אני אקרא פה כמה קטעים מתוך הדבר הזה, ואני אנסה אחרי זה לנסות להחליט כאן איזושהי נקודה, שתי נקודות המותניות בדבר הזה. במילה של תחומה, מה מלכה ולא על מלכות שלהם קשור מהלך? אסור וכולי, וכשמגיע לאחת המותר וכולי. העניין שם, שמעתי בזה מפי קודשו של אדוני אבי זקני מורי ורבי זזלה, שהקליט בשם מדרש תנחום הענן, שהקשה, איך היא מצווה ראשונה לאברהם אבינו עליו השלום לך? והוא אצלו קבלת עול מלכות שמיים, ונאסר לו הליכה. אם המצווה הראשונה היא לך לך, הרי לך לך זה הליכה, קבלת עול מלכות שמיים, פסוק ראשון של שמע, צריך להיעשות בעמידה, ונאסר לו הליכה. ועל זה התירוץ, כי כבר הגיע אז אברהם אבינו עליו השלום לבאהבת, עד כאן לשון קודשו, אשר אני זוכר אתה, הוא שפתיים אישה. זאת אומרת, אברהם אבינו, הדיבור הראשון הוא לא דיבור יש מאיים, כן, הוא כאילו דיבור יש מאיים, אבל למעשה אברהם אבינו, כמו שהמדרשים מעריכים את הדבר הזה, נמצא בסופו של תהליך מאוד ארוך, שהוא לא רוצה בקבלת עול מלכות שמיים, ולמעשה הוא נמצא כבר בשלב השני של האהבת. אף כי אינו מובן עדיין, ממשיך לקרוא. פירוש העניין, אולי אין דברי חכמים בחירותם בעזרת השם, דברך כהן לדעתם. דיני כתיב, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. דהיינו מלאכים שנקראים עומדים עיין שם. וקשה לשאול מלאכים, מלאכים, דהב לימים המילה הם העומדים, מאחר שיהיה כמלאכים. ומבואר מזה, כי הצדיקים גבוהים מן המלאכים, בבחינה זו של הליכה, ועל כן לא ניתן ממנו לשון הליכה, רק מתווסף לעניין העמידה. ופירוש המידה, להיות תלוי בקומה תקופה, והוא תיקון לקומה. אבל מבחינת הליכה הוא שייך לצדיקים ועובדי השם של הארץ, שפירוש הליכה היא הוספה לעמידה. ובוודאי סוף ההליכה הוא העמידה והמוחה. וצריך להיות מיד עבודה אחרת. יש כאן איזשהו מהלך שהוא מהלך של מעין רצון ושור, בלי מהלך של, של, של הליכה ומנוחה. התכלית היא המנוחה, כן, למעלה חידושי הערים, אני חושבת שגם קומות אחרים, התכלית של השבוע זה השבת, התכלית זה, זה העמידה, אבל מיד אחרי זה מתחיל עוד שבוע, ומיד אחרי זה צריכה להיות עבודה אחרת. כמו שאמרו צדיקים אלה מנוחה, איפה מחי יופי. הצדיק צריך לעבוד ולך כמה דרכים ולעבור כמה נערות וכו' וכו'. וזה ההפרש שבינו, שבין בני אדם לבין המלאכים, שהמלאכים נברא מיד בתיקונו וחלל. ומכל מקום, ייחוד שמו יתברך וקבלת מלכות שמיים, זה קודם כל ותכלית הכל. ואין זאת מבחינת הליכה, גם לבני אדם, ובחינת קבלת מלכות שמיים, יוכל כל אדם לקבל כמו שהוא, אף ולא הליכה בתיקון כלל. ועד רבה אסור לעלות בפסוק שמע, שני הליכה יתרבו למצוא המלוכה על ידי ההילוך כנ"ל. אם אני חוזר כאן ננסה לתמצא כרגע את הדברים של השפתים. הוא בא ואומר, יש כאן איזשהו שלב ראשוני, בניגוד לעבר הרבים שמתחיל ואהבת עם הליכה, האדם רגיל קודם כל מקבל עולם שמיים, ואחרי זה יכול ללכת ולהתקדם, ולא זאת בלבד, וזה, לפחות מהזיכרון שלי, היה הדבר המרכזי, שהרב אדר הדגיש אותו בשיעור, לפחות זה מה שאני שמעתי, מהדברים, אסור לעלות בפסוק שמע, שעניין הליכה הוא התעוררות למצוא המנוחה על ידי ההילוך כנ"ל. יש כאן איזשהו מין מהלך של רצון ושוב. אדם מתחיל, לאדם רגיל, לא לאברהם אבינו, בקבלת עול מלכות שמיים, בפסוק ראשון של שמע ישראל, ואחרי זה הולך ומתקדם, ואם הוא זוכה, אז הוא גם יעמוד עוד פעם, ויקבל עול מלכות שמיים בנקודה גבוהה יותר, ואחרי זה הוא ימשיך, ויתגלגל על זה. הנקודה של חבודה ריקונו, פשוטה, הייתה הנקודה של הקשר בין החלקים הם לא מקרים, זאת אומרת, זה לא איזושהי דרשה אחת בענייני קריאת שמע, ודרשה אחרת אקראית על אברהם אבינו והליכה ממקום למקום. יש קשר מאוד מהותי בין הדברים. אברהם אבינו הוא עוד דוגמה ראשונה למי שמהלך, למי שהולך ממקום למקום, למי שמתקדם, ולכן השאלה הזאת היא לא שאלה מקרית, ודאי שהיא לא שאלה מלאכותית, ודאי שהחיבור לא, לא, לא מקרי, אלא דברים אחוזים וקשורים אחד בשני. אז זאת נקודה ראשונה, אז אם אני נותן לתמצת כרגע נקודה אחת מרכזית, ששוב פעם אני כאמור מתוך האינסוף של העבודה, אני מדגיש כרגע נקודה אחת, שהיא כמובן אחת מני רבות, אחד הדברים שכל מי שהייתה לו אוזן כרויה, ידע שהרב מכיר הרבה דברים שנמצאים בספרות המחקר, נזכור את זה גם בחלק מההספדים, כן, חלק מהאינסוף של ה... של הידיעות שלו, בתחומי העניין שלו, המחקור הבלתי אפשרי והחיבורים הבלתי אפשריים היו גם בתחומים האלה, גם בתנ"ך וגם בתחומים אחרים, אבל לעולם הוא לא הסתפק בתשובות שלהם, הוא לעולם חיפש את, את הדברים הגבוהים יותר, העמוקים יותר, המשמעותיים יותר, והשתמש בשאלות המחקריות, כמו שהוא קרא לזה כעדים, כדי ללכת ולקפוץ לנקודה המהותית העמוקה והגבוהה יותר. נקודה שהיא נקודה אחת, פשוט משמעותית לגבי חלק מהאנשים, חלק מהאנשים, העניין שלהם בחיים, הוא הניסיון הזה למצוא קישור בין קישורים לדברים, והפרדה יפה הרבה קישורים בין דברים, וגם את הניסיון הזה בין סיכתו במחקר, בין המחיצה, כמו שהרב כותב בידיעות כותבים, על המחיצה הבדלת שבין העולם המחקר לבין העולם התורה, הרבדה היא בעדינות מאוד, ברמזים, ברמזי רמזים, נגע בה, התקרב אליה, לפעמים פתח פתחים כאלה ואחרים, לפעמים בפרסיה, לפעמים ברשות היחיד או פתחים גדולים מזה, אבל זה היה נושא שהיה, נושא שהיה קיים. נקודה שנייה, והיא השילוב הזה שבין שני הדברים, שבין קבלת המלכות שמיים מוחלטת, שהיא לא נתונה לערעור, לא נתונה להליכה, ולהפך, ההליכה היא חוסר יציבות. כשאדם הולך, הכל כך נמצא בכל רגע נתון על רגל אחת, ויש שלב בחיים ויש שלב בחינוך, שקבלת עול מלכות שמיים הוא אחר, כשאדם עומד, אדם מקבל עול מלכות שמיים בלי סיוג ובלי התקדמות ובלי נסיגה ובלי, כן, ובלי שום דבר, יש כאן איזושהי עמידה שהיא עמידה איתנה, ויחד עם העמידה הזאת היא לא עמידה לשם עמידה, אלא עמידה גם לשם הליכה לשלב הבא, שגם הוא יוביל לא רק להליכה, אלא לעוד איזשהו קיבוע של יציבות. ככה וכך מחי ולחי. ונדמה לי שגם בנקודה הזאת הרב הדרי באמת הצליח להכין לנו, תלמידים, לי, כתלמיד, ורבים אחרים, את השילוב הזה שבין היציבות והחד משמעיות והדברים שאין בהם פקפוק והיסוס וגם לא מקום למסע מוקד, לבין דברים שבהם אפשר ללכת להתקדם, לגשש ולחפש גם נקודות הגורמות החדשים. הרב יהודה ימשיך ויעריך ויגיע זמן
אני רוצה להמשיך באותו מקום שזוזי הגיע אליה וגם להתחבר לסוגיה וגם לתוכן הרוחני שעולה ממנו. התנחום הזה אומר שאם אפשר לדבר על רצות שמיים שהוא מהלך, הוא בעצם לומד מראה מפורש, הלכה פסוקה. המשנה אומרת שיש מחלוקת בית שמיים ובית הלל. המשנה, החלוקת הראשונה נוסף בש"ס של בית שמאי ובית הלל, זו המחלוקת הראשונה של בית שמאי ובית הלל בש"ס, וגם לא במקרה, בגמרא הזאת נמצא דיון גם בבבלי וגם בירושלמי, דיון יסודי על איך מתנהלות מחלוקות של בית שמאי ובית הלל ואיך מושגת מהם הלכה. לא ניכנס לזה, לא הוא שהלכה בו את בית הלל, במקרה הזה לא יותר מובלט מאשר זרקו כמעט בכל הש"ס, כי המשנה אומרת, גם בעניין הזה דבר. המשנה אומרת כך, בית שמאי אומרים, בערב כל אדם יתקו ויתקו, ובבוקר יעמדו, שנאמר שבחר ובמלך, ובית הלל אומרים, כל אדם קורא כדרכו, שנאמר ויתקו ולכתך ובדרך. אם כן, למה נאמר שבחר ובמלך? בשעה של בני אדם שקוראים ובשעה של בני אדם קוראים. כלומר, יש כאן שתי קריאות של משוכבך ובניך, בית שמאי מפרשים שזה מצב הבור, ובית הלל מפרשים שזה הזמן, ולכן אין דרישה למצב גוף מסוים. אומרת המשנה בהמשך, וזה דבר מאוד חריג, אמר רבי קרפון, אני הייתי בא בדרך, ניתן לי לקרוא את דברי בית שמאי, וסיכנתי את עצמי מפני הליסטים. אמרו לו, כדאי היית לחוי לעצמך שעברת על דברי בית הלל. זה מקום די חילאי שבו נאמר דבר כזה, יש הרבה יותר מאוחר בגמרא שמתחילים לדבר על זה שמי שמוהל את בית שמאי חייב מידה ונסמכים על המקום הזה בין היתר, אבל בוודאי שבמשניות ובני התנאים לא דיברו ככה, והירושלמי באמת שואל איך הכריעו לך כבית הלל. אחרי את הרביעי נעשה ואת כל זאת, אתה אפילו בטוח שהוא כבר היה שייך לזה. אבל השאלה היותר גדולה שנשאלת פה, זה למה בכלל זה נקרא שהוא עבר על דברי בית הלל. הרי בית הלל לא אומרים שצריך לקרוא במצב זה או אחר. בית הלל, כאילו לא אכפת להם, נדרעים, אמרו, אין הוראה בהלכה איך צריך לקרוא את שמה. אז אין הוראה מחייבת, בעמידה או בשכיבה או בישיבה או בהליכה, כמו שהברייתא שמובאת בגמרא, תנו רבנן, בית הלל אומרים עומדים וקוראים, יושבים וקוראים, עומדים וקוראים, הולכים בדרך וקוראים, עושים במלאכתם וקוראים. אבל אם לא מפריע להם שהוא יושב, אז מה אכפת להם? מה אכפת להם בתשובה שהוא יודע ויקרא? הוא ידע ויקרא, ואם מה אכפת להם בית הלל, שהוא יודע ויקרא? חלק מהפתרון של השאלה, שהוא נמצא בברייתא בגמרא, שמספר את מעשה ברבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה, שהם מסביבים במקום אחד. והיה רבי ישמעאל מוטה ורבי אלעזר בן עזריה זקוק. כיוון שהגיע זמן קריאת שמע, איתה רבי אלעזר. ומכאן כנראה אנחנו צריכים להבין שמדובר על קריאת שמע של ערבית, שצריך להטות, לשכב, לשכב בה. וזקף רבי ישמעאל. יש פה כל מיני גרסאות, אבל הנוסח של הגמרא הוא מסכים לנו לנקודה שאתה צריך לברר. אמר לו רבי אלעזר בן עזריה לרבי ישמעאל, ישמעאל אחי, אני שואל לך משל, מה הדבר דומה? משל אחד שאומרים לו, זקנך מבודל. אמר להם, נהיה גם משחיתים. כלומר, אומרים לו מחמאה, זה רק שלך יפה, טופח יפה. הוא אומר, אוקיי, אז אני הולך לדבר. אתה היית במצב הנכון, אתה היית מוטה, אני גם מוטה, זה קריאת שמע של האותה, ואז באת כאן. אף כך אתה, כל זמן שאני זקוף אתה מוטה, עכשיו שאני מוטה, אתה זקפת. אמר לו, אני עשיתי כדברי בית הלל, ואתה עשית כדברי בית שמאי. כלומר, אתה לא עשית בסדר, כי איתה אתה כדברי בית שמאי. ואני זקפתי כדברי בית הלל. עכשיו, בא פתאום זקף, טיפה היא לא מנסה שבית הלל דורשים לעשות אותו. אולי להישאר באותו מצב, לא קרה שום דבר. הדבר השני, הוא אומר עוד דבר, לא עוד אלה שהם מהירות תלמידים ויבוא הלכה לדורות. עכשיו, הטענה השנייה, טענה מובנת יותר, הוא אומר ככה, אם אני ממשיך לשבת, ואתה אוכל לגור, ממשיך להטות, ואתה וגם כן, אז הרושם שלי בצר הוא שהמצב הנכון הוא צריך הטעיה, ולכן צריך לעשות כדברי בית שמאי. לכן, אם בא רבי ישמעאל, הוא עושה, לא חלקית, זה לא פרישה הלכתית שהוא יזכור, אבל הוא עושה פעולה הפגנתית. הוא לא אומרים להשגנתי כאן, כדי שיהיה ברור שלא צריך לה. לא המעשה הלכתי שהלכת לעצמה, אלא זה מעשה הפגנתי שהסתיע לך. זו התמונה שמצטיירת, כך מבינים להסביר את הסוגיה הזאת, ועדיין לא מצאנו תשובה מספקת, למה דווקא פה מכל הש"ס, אפשר להגיד שזאת המשנה הראשונה, אבל צריך היה להקריב באופן כל כך קיצוני, לא לנהוג כדברי בית שמאי. והגמרא מוסיפה פה מימות המוראים, שעוסק בית שמאי לא עשה ולא כלום, עוסק בית שמאי חייב מיתה, מעצימה עוד יותר גדולה. אני חושב שהפתרון לשאלה הזאת נמצא במדרש של ויקרא. אמרו אני עוד זה פה כמה גם השונים וגם אחרונים. ומה ידיך הנדל? אמר רבי יצחק, משל ידיך שלך הוא סדוגמה, שזה סוג של איגרת כתב מלכות כזה, של שלא למדינה. מה זה בני המדינה? עמדו על רגליהם מוכבות ראשיהם וקראו אבימה ובירה ורדת ובזיע. אומרים שהביטוי אבימה ובירה ורדת ובזיע הוא ביטוי משמעותי כאן בסדר. ובביטוי שראינו אותו, הוא נמצא אותו אחר כך בעצם, ראינו אותו קודם, אבל נמצא אותו אחר כך, ואתם חור. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, הדעת הוא זוגמן, קריאת שמע זה כתב המלכות שלי. לא הטרחתי אליכם, ולא אמרתי אליכם שאתם קוראים קריאת שמע, לא עומדים על רגליכם ולא קוראים את ראשיכם, אלא בשבתך בביתך ובביתך בדרך ובשבתך ובחור. עכשיו, ברור שבית הרב הזה הוא ההסבר הרעיוני של דברי בית הלל. ומה שהוא בעצם בא ואומר, זה שיש דרישה, הקדוש ברוך הוא מוציא דרישה מיוחדת איך לקרוא את שמה, חריגה יוצאת דופן ומפתיעה ביותר. הציפייה הייתה שאדם שקורא את שמה צריך לעמוד בלא מתוח, בלבה אווירה ברפת ובזיעה, והמשל מסביר את זה באופן שבו נהגו המלכים שיקראו את האיגרת שלהם, כמו קריאת תמון המדינה, אמירת תמון המדינה, או קריאת כתב מלכות, מגיע שליח המלך, כולם מתכנסים, פורסים את המגילה, יכול להיות שזה אפשר לשאול את הדימויים לאיך זה נעשה מגילת ישראל. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, באמצעות הפרשנות של בית הלל לפסוק, שלא הוא לא מבקש את זה, הוא רוצה שיקראו את זה גם בשבתך, 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 בלכתך, למה? כי לא אלה איתך. עכשיו, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא עושה הנכון, לא רוצה לאמץ אותנו. ההסבר, שהוא מופיע, אני לא ממציא אותו, כן? ההסבר הוא שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, או התורה לא רוצה, שאנחנו נהיה במצב של חריגה מסדרי החיים וקבלת המלכות שמה. איך מתחיל השולחן ערוך ושיביתי השם מנגדי תלמיד? שיביתי השם מנגדי תלמיד זה לא צריך לעצור את החיים כדי לשמוע את דבר השם, אלא דבר השם מלווה אותנו כל הזמן. בקבלת עול מלכות שמיים ואיחוד השם נעשית כשבן אדם אוכל, כשבן אדם שותה, כשבן אדם ישן, בשוק, בבית, זה מה שכתוב כאן. עומדים, זה לא רק המצב של הגוף, זה בעצם המצב הנפשי של האדם בזמן קריאת שמע. המצב שבו אדם צריך להיות בקריאת שמע הוא לא דריכות של מישהו שעוצר את החיים שלו כדי לשמוע את דבר האלוקים, אלא רציפות של דבר האלוקים בתוך החיים. שזה במידה מסוימת יכול להיות מוצג לפעמים כמחלוקת חסידים ומתנגדים, זה יכול להיות שזה כל מיני צורות של הצגה. יותר יפה להגיד שהפסולוגית באיזשהו מקום, ממעבר מוסלמי, אחד ממעברן, מתאר את זה כהבדל הבסיסי שבין היהדות לנצרות. זאת אומרת, לנצרות יש אלוהים, אלוהים בכנסייה וחיי חול בחוץ, ותנו לאלוהים מפשר אלוהים לקיסר ומפשר לקיסר, ואצלנו אין דבר כזה, האלוהים יוצא איתנו מבית הכנסת. הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו, צריכה ליד שלך בכל מקום. עכשיו, אם אנחנו מבינים ככה, אז מה שבית הלל בעצם אומרים לבית שמאי, זה לא אנחנו מקילים, הקדוש ברוך הוא רוצה להקל אליהם, מה הלתיך, אני לא רוצה להטריח אותך שתעמוד בקריאת שמע. זה לא הסיפור. מה שרוצים, אגב, יש מקומות שזה כן קיים, בקדושה כן צריכים לעמוד, לעמוד, לראות את המלאכים וכו' וכו'. אבל דווקא בייחוד השם וקבלת מלכות שמאי, היא לא בהינתקות מרצף החיים הרגיל, אלא בתהליך. באים בית הלל ואומרים לבית שמאי, אנחנו מתנגדים עקרונית לדרישה שלכם שאדם יעמוד על רגליו בהמה ברדת ובשדיעה כשהוא מקבל על מלכות שמיים. אנחנו רוצים שהוא יקבל על מלכות שמיים כשהוא הולך, כשהוא מטה, כשהוא שוכב, כשהוא עומד. זה צריך ללוות אותו בשבתך ובדרך ובדרך ובדרך. עכשיו, אם אנחנו מבינים ככה, אז מאוד מובן למה יש כזאת התנגדות למי שנוהג בבית שמיים. כי מי שנוהג בבית שמיים לא סתם מאחר. יש חומרה של בית שמאי וכולי של בית הלל וסתם מחמיר. לא, הוא פשוט עושה מעשה שהוא מנוגד לתפיסה האמונית שמובעת בשיטה ההלכתית של בית הלל. ולכן במקום הזה יש כזאת התנגדות. כשרב טרפון יורד מעל החמור וכדי להטות ולקרות את שמה, אז בעצם מה שהוא עושה הוא אומר, אני כשאני רוכב על חמור לא יכול לעשות שמי תשב ולבי תמיד. אז מה יגיד לו החוסי? יגיד לו, סליחה, איך יכול להיות דבר כזה? אתה רבי טרפון, מוכר לחמור, אתה לא יכול לקבל לו פחות שמיים? וזה טענה כנגדו, שהוא כאילו מצהיר בזה שבן אדם, זאת אומרת שהוא חמור חמור, לא יכול לקבל לו שמיים, הוא מצמצם את כל, ולא כל הארץ הנכונה של הקדוש ברוך. עכשיו, פה המקום לומר כמובן משפט שמתחבר למה שרבוזי אמר בבינות מהשפת אמת. כלומר, באמת יש כאן שני מצבים רוחניים שונים לגמרי של קבלת עולם מלכות שמיים. זאת אומרת, ישנו מצב רוחני של קבלת עולם מלכות שמיים של האדם היומיומי, של המעשה היומיומי, פשוט בביקר, בשורתך ובקומך ובלכתך בדרך. ויש קבלת עולם מלכות שמיים, החגיגית, הטקסית, הרשמית, שאנחנו מכירים אותה לטוב טוב, בעולם של אמירת קדושה, ששם זה באמת העולם שבו אנחנו עושים את זה. עכשיו, אפשר לומר כאן קורה דבר מאוד מעניין, שבמובן עשייה, תורת העבודה שלמדנו בערב הדרי היא מאוד מאפשרת אותו. כי אולי כן השאלה, מה קרה לתנחומה? זאת אומרת, איפה התנחומה לקח שצריך לעבור בפסוק ראשון באימה, בירה וברדת ובזיע? למעשה התנחומה הכניס את בית שמאי לעולם הבית הלל. שזה אחת מדוגמאות רבות מספור, שאנחנו יודעים לצטט אותה ממקורות קבליים, שלעתיד הזאת יהיה לך כבית שמאי, שבית שמאי לא, שבתם לא בתיה. אבל האמת היא שניתן להראות בדוגמאות אין ספור בהלכה של ההווה, לא של העתיד לבוא, אולי העתיד לבוא ביחס לזמן שבו נערה מחלוקת הזאת, שבית שמאי חלק מתפיסתה נכנס להתקבע בתוך תפיסת ההלכה הבית הללית. וכאן זו דוגמה קלאסית. זאת אומרת, אפשר לנתח כאן איך זה קרה מבחינה הלכתית דרך הסוגיות בתחילת פרק שני במסכת ברכות. איך התגלגל הדבר הזה שבסוף כן צריך לעמוד, כי צריך כוונה בפסוק ראשון. זה מעניין, כי בעצם מה שעולה מן הגמרא, שיש הבדל בין שני לעמוד. העבודה שבית שמאי מדברים עליה זה פשוט פיזית לעמוד על הרגליים, כן, זאת הדרישה, בשופך כשאתה קורא את שמע בלילה, ובקומך, כלומר יש טקס מיוחד, אתה צריך לעשות עם הגוף, כשאתה שוכב בלילה וכשאתה קם ביום. לעומת זאת, העמידה הזאת שמדובר עליה פה איננה העמידה על הרגליים. צריך שהעמידה מהלך יעצור מלכת כדי שיוכל להתכוון בפסוק ראשון. אדם שיושב, כן, ונוהג במכונית, אז הוא צריך, והגיע הזמן קריאת תורה, הוא רוצה לקרוא קריאת תורה, הוא צריך לעצור את המכונית. יכולים לשלם השבט, אבל הוא צריך לקרוא את הפסוק הראשון ולהמשיך לנסוע הלאה. זה הפירוש ההלכתי של הדרישה של התנחום. אז זה לא זה הגיד הדרישה של בית שמאי. כי בית שמאי דיברו על משהו הרבה יותר כללי, והם דיברו רק על הנקודה של הכוונה. אז זה דבר אחד מעניין, שרואים אותו, ואני חושב שאני שומע. אמרתי אצלנו בבית בשבת אחרי שהרב דר נפטר, שכל המתפללים בבית הכנסת הזה הם תלמידיו. מכיוון שכשאני אומר דבר תורה בערב שבת, אני אף פעם לא יכול להבטיח להם, מה שאני אומר עכשיו, שמעתי כמו שהוא ברב דרלי, או שבאתי אותו ממקור שהרב דר לימד אותי להגיע אליו, עוד ועוד מאות אחרים, חברים, לא במורה נכון, או שזה דבר חדשני עלה בדעתי, אבל בלאו הכי הוא גיגום של רעיון שיטת חשיבה שקיבלתי מהרב דר. ממה נפשך? מה שאני שומעים פה כל שבת, לפחות יותר וריאציה כזו או אחרת של הרב דר. אז גם פה אני לא יכול להתחייב ולומר שהנקודה הזאת כלשונה ממש, זאת אומרת שהאלו באים דברי אלוקים של האגדה, בא לידי ביטוי גם בשדה ההלכתי, נאמר באופן המלא הזה אדם אדם, ברור שהוא מצא את זה, הוא ודאי ידע להמציא את הטעם הממשי והמחייב שקיים בכל פעם של האגדה, גם שלא מושג להנחה, באופן שהוא מתקבל משמעות מעשית, במנהל או באיזשהו קישוט, אפילו, יש קישוטיות בחיים, כל מי שישיבת הכל יודע שהמנהגים זה לא הדבר האחרון, ועל הקצפת יש תמיד עוד דובדבן, זאת אומרת, מנהגים זה לכל עם ישראל, אבל את העוד קנט שנוסף, שהוא ככה עשו בישיבת הכותל, או ככה עשו בישיבת הכותל בשנה הזו וזו, אז יש לנו כולנו, כששרים יסלחו במלכותך וכשיורדים לכותל, זה לא כתוב בספרי המנהגים של עם ישראל, אבל זה מופיע כבר, נכון? אז יש לנו לכל אחד שלמד בישיבה מאות כאלה, כן? אז תחשבו למשל פורים משולש, לא פורים משולש, פורים שחל בערב שבת, פורס ספר ומקדש, כל העולם עושה סיבובים שמגיעות באוויר, אם זה כן בסדר עם ההלכה, זה לא בסדר עם ההלכה. שבעת הכל, אתם עושים פורס ספר ומקדש, עם כל הגשמק של כל... עכשיו, מה עשו כאן? שלפו פה איזה כן סוגיה, בגמרא ובגרבי יסחים, מצאו שם וורט, אגב זה מאוד קשור לעניין הזה, כי בכל יום אתה מכבד דברה לפני רבי יהודה, ומה הוא אומר לו? גם לפרוש את המלכה עם מי בבית, אז בישיבת הכותל זה ידוע שמכאן נובע שהדרשה הזאת נאמרה בפורים. מתי קורה שעושים סעודה שבת אחרי ערב שבת אחרי חצות וגולשים לתוך שבת? רק בפורים. אז ברור שיש כאילו רעיון מפורשת, מודלות בבלי ערוך, שיש עניין לעשות פורס ספר וקדש דווקא בפורים בירושלים, כשהוא חל בערב שבת. נכון? זה כאילו ברור. אחרי זה אפשר ללכת לרב יעקב ולרב פינדור ולקבל מזה אישורים חכמים תקפים, אבל בסוף זה הרי איזשהו קנית של אגדה שמצא את דרכו ההלכתית, ואני אומר שגם במקום הזה זה מה שקרה. כלומר, בסופו של דבר בית שמאי מצאו בתוך התנחום הזה גם שיכנס איזשהו מימד של הבהמה עוברת ובזיע, למרות שבמפורש הוויקרא רבא אומר שלא צריך להיות עם בהמה עוברת ובזיע, זה אצל אומות העולם שקוראים את הפוסדמה, אצלנו לא צריך להיות כביכול בהמה עוברת ובזיע, ובעל כך הוא אומר כן צריך להיות עם בהמה עוברת, היה כמו מדבר כדברי שלום, לא, אבל אני שואל בכלל בית שמאי גם. וכאן, שוב, אני רוצה לחבר מה שרוויזיה אומר, שזה באמת חלק מהנימוס המקובל בישיבת הכותל, הצירוף הזה, שמה היא הטיחה עם בהמה עוברת ובזיע. שזר לא יבין את זה, אומר לטה. אני מכיר בהרבה מוסדות שיודעים לתאר את ראש הישיבה כחבר סחבק וכו', נחמד, ויד על הפתח, תמיד שם נענות לבקשותיך וכו' וכו'. אנחנו מכירים גם ראשי ישיבה, דמות אחת שרב דריה היה רואה הרבה להזכיר, הרב הודם, שכל סיבותיו היה נסערה מאוד, התחילו באדם, כן, למי ש... שנוכל להכיר את העניין הזה, וגם אחרי זה כבר פגשנו את הדברים האלה. קראתי לאחרונה כמה הסתובבים על חכם גדול אחר, שאחד המוטיבים המרכזיים היה גברא דמסטפינא, כן, חרדים. ובישיבת הכותל זה הלך לגמרי בסדר ביחד. זאת אומרת, הוא גברא דאבינא מסטפינא מיניה, שלימד אותנו את האימה והרטית הזה, כולל כל העניין ההוד והדר השרותי הזה, כן, שזה באמת מוזג, זאת אומרת שאיך יורדים לכותל ואיך עולים לכותל ומה זה שבת בישיבה, מה זה כל הכסיות החגיגית והרוממה שהייתה ממש חלק ממש לשד עצמותיה של הישיבה, הטקסיות החגיגית של הזאת עם האימה והרדת והזיעה, כולל גם הטיפול בתלמידים ובתלמיד הבודד קצת באימה והרדת והזיעה, כשקיבלת נגיד שולם הלחם בתחילת זמן החור, מלווה בברכת חג שמח, כי לא היית בשמחת תורה, זה העמיד אותך באיזשהו סוג של אימה והרדת והזיעה, וכן על זה הדרך בעניינים רבים. ומצד שני, באמת בעמדיך, זאת אומרת, באמת, כל אחד מאיתנו מהישיבה, כי יש לו סיפורים על כאילו ידידות הזאת של הוא ביקש ממך, וכמובן, למשל, הסיפור המפורסם מכולה, בעיניי, לפחות, עכשיו אני יודע שפורסם כי ראיתי אותו בחורי מסתדים גם בשמו של הרב גרינברג, כמו שרד הרב גרינברג מספר אותו, איך רב אדם ביקש לבחור בישיבה בסדר. זה בדיוק התמצית של מחלוקת בית שמאי ובית בין מימושת בשתי השיטות. שם את היד על הכתף כדי שתדע שהיית צריך לקום, הרב גרינברג כותב את זה בפירוש, סיפור קודם, מי שלא מכיר את הסיפור, אני אחזור אליו, זה סיפור חשוב, אני אסיים בסיפור הזה, כי לדעתי הסיפור הזה פשוט המשנה הזאת. הסיפור הוא ככה, במעשה שהיה ככה, היה תלמיד בישיבה, אני עכשיו מסתבר שזה מסופר על תקופת קרם ביפו, אני עכשיו עושה סיפור ישיבת הכותל, אבל הרב גרינברג מסתבר אותו מיד, וכך דרכם שסיפורים טובים שהם עוברים מקום ומקום, כשהיה בחור בישיבה שהרב אדר נכנס לתלמידה שדבר טוב והוא לא קם. והרב אדר לא העיר לו כמעט או מדרוש את כבודו וכו', אז הוא לא קם מן המקום. ואחר כך, בסדר, אחרי כמה ימים הגיע הרב רוטרמן, שהיה אז הרב הראשי לישראל, לבקר בישיבה. וזה יכול להיות גם בישיבת הכותל וגם בשתי התקופות והראשים, והוא ביקש על הבחור הזה, דיבר איתו, והבחור לא קם. והרדארי לא יודע איפה להחביא את עצמו, כי איזה כסות רוח, הרב הראשי לישראל מדבר איתך ואתה לא קם. ואז הרדארי ניגש לתלמיד, אני עכשיו מספר את גרסת הרב גרינברג, והרדארי ניגש אחרי זה לתלמיד, הוא ביקש לנו סליחה, שהוא לא העיר לו, אז כשהוא היה צריך להקים אותו, לכבודו, אז הוא היה יודע שכשהרב רוטרמן מגיע צריך לקום. זה הסיפור שמסופר על הרב אדר. עכשיו, מה היא הגרסה המעשית של התזה הפדגוגית הזאת? שאני אומר שכולם פה, אבל אני מרגיש אותה עד היום על הכתף שלי. זאת אומרת, מה? בכל זאת, בגלל שהרב אדר היה תלמיד בסדר, הוא שם לו את היד על הכתף, וההסבר הוא יהיה, אני שמעתי במועבדה את ההסבר הזה. הוא צריך לדעת שהוא היה צריך לקום, אבל אני לא צריך שהוא יקום, אז אני שם לו את היד על הכתף כדי שיישאר לשבת, אבל הוא ידע שהוא היה צריך לקום. וזה ממש הביטל המדיר הזה, זאת אומרת, מצד אחד, והי מתיחה. אני רוצה לא רוצה שאתה אגיד לך יחס אליי שאתה נעמד כל פעם שאני עובר לידך, כי אני לא רוצה להיות כך, אבל מצד שני, אתה צריך לדעת שצריך להיות דרך הארץ לרבו, וצריך שיהיה מה פרק וזיה כלפי רבו. אז איך עושים? איך עושים את שני הדברים ביחד? אז או שכותבים שני מדרשים, בית הרב ובית הנקומה, מפרנסים, או שעושים מחלוקת בית שמאי ובית הלל, או ששמים את היד על הכבשן של התלמיד, והוא מבין ממצג היד הזה גם את הדבר וגם את זה. אז טוב, מה אני רוצה עכשיו? זה לא פתיח, אני לא צריך לגמור עם פסוק הסדר, נכון? אני יכול לעצור.
קהל שם יצא.
מישהו רוצה להעיר או לשאול או לצרף דוגמה?
אני רציתי רציתי לשאול, ביחס להגדות ולכותבים של התנ"ך, אני לא בטוח מה הרב הדרי חשב בקשר למסורות של כתיבת התנ"ך למשל. תמיד השאיר איזה פתח ככה למחקר שיש כמה כותבים, שמצד שני אף פעם לא התבטא. גם שהתגושה הזאת של ה...
אתה מדבר על זה גם?
תנ"ך וגם בעמידה.
כן, אפשר, השאלה שלך היא נכונה וגם רגוב ואימא במיקור, שמבין כיסאי דבריו, ומי שהייתה לו שמיעה פשוטה, יכול היה לשמוע שרשות רב דן מכיר את כל מה ש... כל הידע הבסיסי שהיה קיים שבונו בינינו בפתחו במחקר, גם במחקר התלמודי, שאנחנו דיברנו עליו, גם בתחום המחקר המקראי. ובהקשרים אחרים, הוא גם נושא את עצמו פחות ישויים ופומבים לומר דברים. אני חושב שהוא בנה משנה מסודרת בתחום הזה, אני חושב שהוא חושב שצריך שבכלל צריכה להיבנות את זה. אבל אם תשים לב למשל לשיעורי התנ"ך שלו, אנחנו ראינו ברשות המשפחה את השיעורי התנ"ך שהוא עבר ברדיו בשנות ה-60 באתר של מכללת הרצל. תסתכל שם בשיעורים שלו ותראה איך הוא קורא דרך תנ"ך. אתה תגלה, אולי יש בגלל שזה לא היה בישיבה אלא זה היה ברדיו, והוא לא היה בעתיד, לא תמיד באותו זמן, נשמעית. אתה תראה ששם אפשר לקרוא בין השיפים הרבה יותר דברים של ביטוי לתפיסות מחקריות. אלא מה? שמעולם, אף פעם, אף פעם, אבל זה מה שרוזי אמר מקודם, אף פעם, מה שהמחקר יודע לעשות זה להגיד יש פה חיבור, איך הוא ניסח את זה, תפר גס, חיבור לא זה, החיבור לא חי... זה לא קיים אצל הרב אדם, כי כל זה זה רק רכבות מתנבחות, אבל זה לא מעניין בכלל. מה שמעניין, אוקיי, אז עכשיו שיש פה תפר, התופר הזה, מה הוא מתכוון? ואם הספקתם עלה על התפר, אז אנחנו עשינו שני רווחים. א', המחקר עזר לנו לשאול את השאלה טוב יותר, וב', עכשיו אנחנו כאן יותר מבינים את האומנות של חיבור שני החלקים האלה למרקם אחד, כמו שמייסד אותה, אז הספקתם איזה קוראים.
בכתב העת של הישיבה בכותבים, ופרסמתי את המאמר שעסק בשאלות מחקריות אצל ראש הצדוק. פרסמתי מאמר שעסק בשאלות מחקריות של ראש הצדוק, הכהן מלובלין, שאני שמעתי על התחום הזה מהרב הדרי לראשונה, אחרי זה ראיתי גם שאחד מצאצאיו של ראש הצדוק, אחד מגדולי התומכים, ובשאר ליברמן גם כן נוגע בדבר הזה ברמז על היכולת המחקרית. על היכולת הביקורתית של רבי צדוק הכהן מלובלין, ואספתי שם מה שאספתי, אספתי כאמיר ועונה, במאמר הזה אין הרבה יותר מהדבר הזה. לימים יצא הספר, דיברתי עם הרב הדרי על הסוגיה הזאת, והרב הדרי אמר לי, וזה אני אומר את זה כאן כנקודה למחשבה וגם למחשבות עתידיות, הוא אמר לי, מה שאתה עשית זה רק תחילת השערים, זה רק המבוא של המבוא. מי שבאמת רוצה להבין את הדבר הזה, יעיין היטב בפרי צדיק ויראה שרבי צדוק בפרי צדיק עונה על כל הקושיות של מבקרי המקרא. הוא אמר, לא יודע לאן לקח את הדבר הזה, לא שמעתי מעבר לזה פיתוח של הדבר הזה, אבל זאת הייתה המסורת. ואני אומר, זה שייך באותו דבר, אתה מכיר את הקושייה, אתה מכיר את הבעיה, ואתה לא הולך עם זה, אלא אתה הולך עם זה הרבה הרבה. זה סוכן הנושא וגם בזמן. תודה.